טוב, ברוך השם, לפני שנתחיל בספר עצמו להתבונן, אני רוצה להביא שלוש דוגמאות איך שיר השירים מלווה אותנו בכל כך הרבה הזדמנויות. שלוש הדוגמאות הם מעיתון, אלון וספר. אז נתחיל מהעיתון. בעיתון בשבע, לפני כשבועיים, היה בטור של ידידיה מאיר, היה הכותרת של, מה הכותרת שלך הרב ג'יאמי? באותיות קטנות, בימים אלה חשוב במיוחד לשים לב מי הפרשן הביטחוני רוחני שלכם. אומר ידידיה מאיר, אני נמצא בקבוצה שמקבלת כל בוקר דברי תורה קצרים מהרב ג'יאמי, שמיועדת לאנשים עובדים, לא לתלמידי חכמים, לא לבחורי ישיבה, לתדלק אנשים עובדים. הוא אומר, יש אלפי אנשים בקבוצה הזאת, והוא מציע להצטרף, והוא כותב מה ראיתי ברב ג'יאמי אחרי המלחמה עם איראן, והוא כותב ככה, חכמינו אומרים, מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. אין הכוונה שנפסקה שאין יותר. הכוונה היא שנבנתה חומה שמפסקת. זה פירוש המושג, נפסקה חומת ברזל. חומה. ואומר הרב ג'יאמי, עכשיו אנחנו רואים שמשני הצדדים החומה הזאת היא מתבקעת. מצד של הקדוש ברוך הוא שעושה לנו כאלה ניסים, זה היה ממש אחרי עם כלבי, ומצידנו שיש את כל השנתיים האחרונות הרבה התעוררות למצוות, לציצית, לשמירת שבת ודיבורים של אמונה וכו' וכו'. אז איך הוא מבטא את הרעיון שלו שהמחיצה נסדקת ומתערערת או מתדקקת? אז הוא אומר, יש גם מצד הקדוש ברוך הוא דודי לי, וגם מהצד שלנו, אני לדודי. אתם יודעות שאנחנו יותר מכירות את הביטוי אני לדודי ודודי לי, כיוון שזה ראשי תיבות אלול. אבל יש גם דלול, יש גם בשיר השירים, דודי לי ואני לא. כי באמת לפעמים יותר אנחנו מרגישים שזה בא מצידנו, תמיד הוא פועל. ולפעמים יותר נראה שזה בא מצידו, כמו ביציאת מצרים, שמה היינו חסרי מצוות ובא מצידו. אז זה אני לדודי ודודי לי, וכן דודי לי ואני לא. טוב, אז הנה דוגמה מעיתון. עכשיו דוגמה מאלון. אלון קרוב אליך, יש שם, הכל זה בערך מלפני שבועיים. יש שם רעיון עם הרב יהושע שפירא, שוב על עם כלבי והניסים הגדולים. והוא אומר ככה. אני קוראת את זה, תראו איך סימנתי. אז תבינו שאני הרבה מדלגת. ולכן אם יש בניסוח כאילו תחושה של
וקרוב אליך,
כן, אם יש תחושה בניסוח של הדברים לא מחוברים טוב, זה בגלל מה שאתם רואות שאני סימנתי מעט מהרבה. בסדר, אומר רבי עקיבא, כל העולם כולו אינו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים. והוא אומר, כל העולם נברא בשביל התקופה של שלמה המלך. זה לא סתם שאותו קודש על ידי שלמה, כי כל הזמן, זה הזמן שבו שיר השירים הפך למציאות חיה. בכל השלבים הדוד פעל וקידם את הכל, ואילו הראיה, כנסת ישראל, הייתה סבילה ומובלת. בימי שלמה, כשמלכות ישראל הייתה מסוף העולם ועד סופו, כשישראל הפכה ממדינה למעצמה כלל עולמית, אז הופיעה הקדושה העליונה של שיר השירים, כי אז יש ביטוי מלא לאופי האמיתי של כנסת ישראל. במצב כזה יש גילוי של הראיה שלא עסוקה בניסיון לשרוד, אלא היא שלמה ושלווה ומאירה לכל העולם. הדברים ברורים, אין צורך לחזור עליהם. אבל תראו, זה שתי כתבות שבעצם עוסקות במצב של היום. הרב שפירא מוביל את זה לכך שגם במלחמת איראן הפכנו ממדינה למעצמה. מעצמה עולמית מבחינת היכולות שלנו, והעולם כולו מסתכל עלינו בהערצה. אז הוא אומר, אנחנו בעצם בזה, זה לא רק משהו שכאילו איזה כיף שמעריצים אותנו, איזה כיף שנתנו להם, איזה כיף שלא היינו, לא סבלנו מעבדות, ולעומת זה כאלה הישגים. זה לא רק זה, זה יש פה משהו רוחני, שאנחנו אל הפועל ביכולות שלנו, זה שיר השירים, בשיר השירים הראיה היא לא נבך, המציאות היא לפעמים נבך, יש שם כל מיני מציאויות סבוכות בספר הזה, אבל בסופו של דבר הראיה היא רק משתבחת, כמה יפה ועוברים על כל החלקים שלה, והשיער והשיניים והמצח והצוואר, היא כולה, היא יוצאת אל הפועל ביופייה, ביכולותיה, בכישרונותיה. אז הוא אומר, אנחנו מתקרבים לזה, זה הכל בעצם כמו מסגרת לצד הרוחני שהתבטא בו. אז התלהבתי, שיר השירים מלווה אותנו, גם כשזה לא נושא השיעור כמו היום. והדוגמה השלישית, אמרתי, זה יהיה מספר, זה אוח הגיטרונית, כאילו. אז אני זזה, אז דוגמה השלישית, יש פירושים על פרשיות השבוע, שחתום עליהם הרב החלבן, אבל כנראה כתב אותם הרב ססון בהשראת הרב החלבן. עכשיו בפרשת פנחס הוא שואל שאלה כזאת, הכהן הוא איש של חסד, למשל לדורות מברכים הכהנים את ישראל באהבה, שקשר במציאותיו הצבא מברכת את עמו ישראל באהבה, אז איך זה פנחס שעושה מעשה של דין שרג, הוא בעצם מקבל כתוצאה מזה את המתנה להיות בכהונה, כי זה לא מתאים מה שהוא קיבל למעשה שהוא עשה, צריך שיהיה התאמה בין מה שעשית לבין מה שזכית. ואז הוא רוצה להגיד שבאמת הקנאות לא נובעת משנאה, הוא לא יכול לסבול את מה שזמרי עשה, הוא לא יכול לראות את החוצפה הזאת, הוא לא יכול לשאת את הדרדור הזה של עם ישראל, מרוב אהבה לעם ישראל, איך עם ישראל שוכח מי הוא, מרוב אהבה הוא עשה מעשה של קנאות.
הוא עשה את רצון השם בעצם.
כן, אבל השאלה היא איך, כי השם מתגלה אלינו גם בחסד וגם בדין, וגם אנחנו, יש דברים שאנחנו עושים, עבודת המידות, זה כמו דין שאנחנו מפעילים כלפי עצמנו, ולפעמים הרבה מצוות, המצוות של נתינה ושל חסד, אז כמובן רצון השם, אבל באיזה אופן? אז שואל הרב ססון, אם הוא בעצם פעל בדין, למה הוא קיבל כהונה שזה חסד? ואז הוא אומר, כי הוא פעל בחסד, רק החסד בסוף קיבל צורה של דין, אבל בסוף זה מתוך אהבה ולא מתוך שנאה לזמרי שעשה את המעשה שהוא עשה. מה הכותרת של המאמר הזה? הכותרת היא פסוק משיר השירים, הכותרת היא קשה כשאול עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה. זאת אומרת, מתוך האהבה העזה מגיעים לקנאה. מה שבשיר השירים נראה לנו שמדברים על הקנאה במובן של למה יש לו ואין לי. כמו שאנחנו משתמשים בלשון העברית המודרנית. אני מקנה במישהי שיש לה יותר ממה שאני קיבלתי. והקנאה של פנחס זה פחות אנחנו משתמשים בזה, נכון? להיות קנאי להשם, קנאי לקודש, קנאי. אז הוא מפרש ככה את הפסוק, עשה כמוות אהבה, ומתוך זה היה קנאה קשה, קשה כי היה שם הרג. הראשון שקנה זה השם, שהטיל מגפה, ומתו 24,000 במגפה, ופנחס רק עצר את המגפה. בכל אופן הוא מביא את הפסוק בשיר השירים. אז זה היה שלוש דוגמאות להראות. בכל מקום שהוא, פה לימוד פרשת שבוע, פה מאמרים של אקטואליה, בכל מקום שיר השירים נכנס, כי זה כבר נהיה כל כך חלק מכל ההסתכלות שלנו. אין על המציאות, אין על פרשיות התורה, אין על כל דבר שהוא. ועכשיו לספר עצמו. שיר השירים, אומרים חז"ל, שיר שהוא על כל השירים אומר הרב אלקבץ, יש לו ספר על שיר השירים, הוא אומר על כל השירים שנכתבו אי פעם בכלל. רוב המפרשים אומרים על כל השירים שכתב שלמה. וכמה שירים כתב שלמה? כתוב בספר מלכים, ויהי שירו 5,000. זאת אומרת, באמת, מעל 1,000 שירים, וזה השיר שעולה על כולם. ברור לכל המפרשים שהשיר הזה הוא משל, אבל יש יותר מדרך אחת להגיד מהו הנמשל. אגב, המילה של המצודות היא נמשל, המילה של המלבין היא מליצה, המילה של רשי להגיד נמשל, אתם לא צריכות לזכור את זה, לרגע אחד תשמעו ובסדר. המילה של רשי דוגמה, שרוצה להגיד מה הנמשל, הוא אומר מה בדוגמה. והמילה של הרלבג היא חיקוי. לא חשוב, הרבה מילים למילה נמשל, אבל גם הרבה נמשלים. השניים העיקריים זה הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, ומה שמסופר שם זה פרטים מבעצם ההיסטוריה שלנו, שיש בה התקרבויות והתרחקויות, ודרך שנייה שיש במלבים וברלבג, דובר על האדם היחיד וכוחות נפשו. למשל, על המילים על כן עלמות אהבוך, אומר רש"י, העלמות שאהבו את השם זה יתרו שבא למתן תורה, זה רחב ששר השיר הלל על, על הניצחונות שלנו וישר התגייסה לעזור לאנשינו. דוגמאות בהיסטוריות על זה, עלמות אהבוך זה הגויים. המלבים אומר עלמות האבוכה חוכמה בינה ודעת. לפי המלבים הצדדים השונים הם לא שהוא סותר, לא שהוא חולק, אבל זה קודם כל כוחות הגוף לעומת כוחות הרוח. וזה כל כך יפה לראות שאת אותם שמונה פרקים אפשר לקרוא עם פרשנות כזאת, וזה נראה לכם פשוט נכנס, זה הפשט, זה פשוט זה. רש"י אומר, ואנחנו רואים, זה ברור שזה זה. אבל אנחנו קוראים בפרשנות אחרת, אנחנו אומרים, זה ברור שזה זה. אני רוצה להביא כמה דוגמאות שהפשט אומר לנו, אני לא רק פשט. דוגמאות שהפסוקים והמילים עצמם כאילו מחיות שנמצא עוד משמעות נוספת, בסדר? דוגמה ראשונה. ואני באמת לא אומרת אפילו איזה פרק ואיזה פסוק, כי אין צורך. שיר השירים זה ספר שאנחנו כמה פעמים כבר עברנו עליו במהלך חיינו, וזה לא זר לנו, ופשוט להקשיב. גם אני לקחתי פה תנ"ך בשביל הפרוטוקול, לא הבאתי איתי תנ"ך מהבית, כי הבאתי דף מכל, בסדר? אז גם אתם אל תחפשו חוץ ממרים. מרים והספר זה טריין רעים דלא מתפרדים. אבל באמת לא חייבים ספר. אפשר פשוט להסתכל על כל הנשים היפות שיושבות איתנו פה. אל תהי נבוכה איפה נמצאים, כי אין צורך, בסדר? טוב. דוגמה אחת. הביאני המלך חדריו. הביאה אני המלך, זה אני והוא, נכון? הכי אינטימי. ואז מה כתוב? נגילה ונשמחה בך. מה זה פתאום ישון רבים? מי עוד שם? אז לא תאמינו, יש מפרש שאומר, לשלמה היו עוד נשים, די, לא פה, זה לא יכול להיות, כאילו, אומר את זה על מושכני אחריך נרוצה. מושכני אחריך. אז זה אני, תמשוך אותי אחריך. אבל כתוב מושכני אחריך נרוצה, לא כתוב אחריך ארוצה, כתוב אחריך נרוצה. אז כאילו מי זה עוד חוץ ממך? את אומרת מושכני, אז מי זה עוד? אז אומר אחד המפרשים, היו עוד נשים לשלמה, והוא לוקח פעם את אלה ופעם את אלה. טוב, אבל כשהביאני המלך הדרב, שמה זה לא כמה נשים ביחד, זה לילה זאת, לילה זאת, זה לא יכול להיות ביחד. אז מה זה אחרי התאורה אינטימבי, אני מלך הדרב, נגילה ונשמחה בך. אז יש מפורש שאומר, זה פשוט צורת ביטוי כזאת, של כמו שאומר לבן הארמי, מלא שבוע זאת, וניתנה לך גם את זאת. מי זה ניתנה? אז הוא אומר, המפרש, סליחה שאני לא מצליחה לזכור כל דבר, איזה מפרש אומר, ולא איפה זה כתוב, סליחה, היה מגבלות, אולי של הגיל, אולי של הכישרון, אז זהו, אז זה. אז אני פה אומרת איזה מפרש, ויסלח לי. אותו מפרש. אז הוא אומר, כן, הביא אני המלך החדריו, נגילה ונשמחה בחסי, כמו אגילה ושמחה, כמו שלבן אומר, ניתנה לך גם את זאת, אני הקובע, אני בעל הבית, אני האדון של הבנות שלי, אף אחד לא שותף איתי פה בהחלטות, אתנה זה, אתנה זה אני, בסדר, אבל עדיין, לא כתוב אגילה ושמחה בך, כתוב נגילה ונשמחה, אז מה שקשה בפשט, נמשל כל כך מובן, כי הקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל הוא כדי לתקן את כל העולם. ישראל בעמים כלב בעברים, וזה לא שאין לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד קרוב ואינטימי, בני בחורי ישראל וכל שיר השירים, אבל בסוף אחרי הביאני המלך חדריו התחברות אינטימית, אחרי זה נגילה ונשמחה בך, כולם, כל המציאות כולה, לא רק כל האנושות, כל המציאות.
למה לא נגילה ונשמחה בו?
מעניין, אין לי תשובה. אולי כי זה לשון קרבה, אז במקום להגיד בו לשון נסתר, אומרים בך לשון נוכח, יותר קרבה. במקום שאני אגיד, מה את אומרת על החולצה היפה של מרים? למה נסתר? נגיד, מרים, החוצה שלך צבעונית ויפה.
עכשיו אני מגלה.
זה נוכח. זו דוגמה. הדוגמה נוספת. אל תראוני שאני שחרחורת. מה רבה להיות שחרחורת? הרי כולם היום רוצים ששזפת נהיה שמש. רק תנו לי את הקרם המתאים ותנו לי לרבות על הגל שפת הים שאני אשתזף קצת. אז בפשט זה כאילו לא מובן. באמת, מרה להיות שחרחורת. בנמשל, הנמשל של המלבים, מדהים. אומר המלבים, צבע שחור עוגר בתוכו את האור. דוגמה לדבר. עכשיו תצחקו, אבל דוגמאות עוזרות לנו לזכור את הרעיון. אז אני מספר דוגמה מצחיקה אמיתית. כשהייתי ילדה, היה לי בגד ים של פסים, קצת אבים, כהה בעיר, מין כזה כחול כהה לבן, כחול כהה לבן. הייתי הרבה בשפת הים. חזרתי הביתה אחרי עוד ועוד ועוד יום, ראיתי, השתזפתי מתחת לבגד ים, בפסים. במקום שהיה פס שחור, היה שיזוף כהה. ובמקום שהיה פס לבן, נשארתי לבנה. למה? כי הכהה סופח את השמש. אז הוא מעביר את השמש. אז השתזפתי אפילו שהיה לי בגד. הבנתי. כיוון שהשחור סופח את האור, אז מה אני שחרחורת? שאני נראית כהה, אבל בעצם אני מוארת, אני מלאת אור, בתוכי. זה נראה כמו סתירה, נכון? השחור והאור זה חרוז, אבל זה בהיר, האור בהיר, והשחור, כן, זה בדיוק ההפך. נכון, נראה. אבל דווקא השחור מכיל בתוכו את האור, אל תראו לי את החיצוניות שלי. כי השחור מכיל את האור. זאת הייתה דוגמה שנייה לכך שהפשט לא מספיק מובן עד שהמשל מסדר לנו אותו. הנמשל. אגב, ששזפתני השמש. מה פירוש המילה ששזפתני? תגידו, ברור, השמש מכה אותי. אבל באמת... אומר, אולי המצודות, נראה, נשמע אמבולנס, כי זה הולך ומתרחק.
יולדת.
בעזרת השם.
שאלה תמיד היא לא על מה האמבולנס, אמבולנס או הזקה, זה השם. טוב. אז אומר, אולי המצודות, כמו פסוק באיוב.
אני מוערת. אבל זה
שאתם רואים את השחורה, זה לא בגלל שאני שחורה. אני מדברת על המילה שזוף, וחוזרת לדברייך, תזכיר לי לאן לחזור, בסדר? אז המילה שיזוף מופיעה בעוד מקום בתנ"ך, ושם מתבארת פירושה, בספר איוב, כ"ח ז', נתיב לא ידעו עית, ולא זפתו אין היה. אז היית מקביל לאיה, מדובר פה על ציפורים. והציפורים שכאילו יודעות את הדרך, כן יודעות תמיד לנדוד מאירופה לאפריקה, ותמיד באותה דרך. אבל פה מדובר על נתיב שאפילו הציפורים לא יודעות אותו, ולא ראו אותו. לראות זה כמו לדעת, כן? אז שזפת הוא זה לראות. שהשם מלהשתזף בשמש זה בעברית מקורית, לתת לשמש לראות אותי. בסדר? עכשיו, דרך זה קיבלנו בתור בונוס את פירוש הספר אין היה. מה אוהבים הפרסומאים? תמיד כפל משמעויות, נכון? לדוגמה, אני בוגרת המחזור הראשון של מכללת אורות. אז הפרסומות של מכללת אורות יותר נתפסות אצלי בתודעה. אז יש להם פרסומת כזאת. כשאת באורות רואים אותך. אז הם לוקחים משמעות של אורות כמו מכללת אורות, אבל גם כשאת באורות, כי באורות את תהיי באורות, אז כדאי לך לבוא לרשם לאורות, כי שם את תהיי באורות. ורואים אותך זה גם כאילו יש פה צוות מסור שישים לב למה שאת רוצה וחשוב לך או לא אותך, וגם כשאת באורות, וואי, מתרגשים איתך ומתלהבים ממך, ואומרים כמה יפה שאנחנו באורות ומתלהבות כמה אנחנו איפה. קיצור, דו משמעות כדי למשוך את הבנות. כי יש הרבה מכללות. יש גם יותר קרובות למרכז הארץ. למה ללכת לאורות? אז הפרסומאי עשה כפת משמעות. עכשיו אנחנו מבינים שגם בשם הספר, אין היה, יש כפת משמעות. בפשטות, מהמעיין של, אין מלשון מעיין, מהמעיין של, ראשי תיבות, אברהם יצחק הכהן. אז זה אין היה, בסדר? ובאמת הוא כתב בהמשך לספר שנקרא אין יעקב, ביאור על האגדתות של השס, אז הוא השתמש באותו שם, אין היה, כי אני המשך של אין יעקב, בענוותו, המשך של אין יעקב. תפתחו את אין יעקב ותראו איזה הבדל, איזה הבדל. כמה אין היה רחב, כמה הוא מביא עניינים עקרוניים כלליים על כל משפט ועל כל פסקה, בסדר. אבל מסתבר שהפשט הראשון מתוך התנ״ך, אין היה, זה העין של הציפור ששמה היה. איזה יופי, בסדר? אני חוזרת על הפסוק. נתיב לא ידעו עין ולא שזפתו אין היה. אז פעם אחרי הבאה שאתם יכולים להשתזף, קחו אתכם את אין היה ותרוויחו. טוב. עכשיו למה שחיה העלתה. אל תראוני שאני שחרחורת, זפתני השמש. זה לא שאני באמת שחורה, זה בגלל השיזוף. בפשט זה לא מובן לנו. כי אם יפה להיות כהה, אז גם אם זה לא בגלל שיזוף, אלא בגלל גנים, אז הרווחתי, אני לא צריכה להישרף בשמש, ואני כבר כהה בגנים, כן? לדוגמה, יש לי בת, התחתנה עם בחור כהה. כשנולד הילד, שאלתי אותה בגילוי לב. הבעל, בעל כהה, את בחרת. הילד, הילד שכהה יצא מרחמך, זה לא יוצר איזושהי תחושה של משונה כזה? כי אנחנו במשפחה אשכנזים שני צדדים. אז היא אמרה לי, אבל זה מה שרציתי, זה מה שיפה. התחתנתי עם הבעל, חשבתי כבר על הילדים שיהיו כהים. זה מה שיפה, זה מה שאני רוצה, לצאת מהאשכנזיות הזאת, שצריך כל מה להשתזף בשבילה. אז אנחנו בעצם שאלנו למה, כאילו צריך להתנצל ולהגיד, לא נורא שאני שזופה, אז רק כי הלכתי ולא היה לי, איך להגיד, צל. אז לכן, בעל כורחי השתזפתי, יבוא החורף, תראו כמה אני יפה בעירה. למה? מי אמר שבעירה זה יפה? העולם אומר ההפך. אני לא, העולם רוצה להשתזף.
ציפורה הייתה קושית.
מה?
ציפורה הייתה קושית.
טוב, לא נכנס עכשיו לציפורה ולכל הנושא הזה.
לא, אבל הייתה של הצבע, אני חושבת.
שיש מפרשים, אישה יפה. יש מפרשים, יש כמה פרושים מזה, בסדר, לא נתרחב מדי. בכל אופן, אם נחזור לפסוק. אל תראו נשאני שחרחורת ששזפתני השמש, בני אמי ניחרו בי, סמוני נותרה את הקרמים. אומר המלבין, כנראה המלבין, אומר, באמת, זה שאני נהיית שחורה פירושו ההפך מזכה וצחה, אלא כמו עם בעיות, עם בעיות של אבונות, זה בגלל שתי אפשרויות. אפשרות אחת, ששזפת נהיה שמש. מה זה השמש? כל העולם הזה הוא תחת השמש. השמש מציינת את הזמן, היא מציינת את היחידה הראשונה של יממה, נכון? יש יום, יש יממה, יש, יש, ואחרי זה שבע יממות זה שבוע וכולי, ואחר כך גם, אבל כל מה שהוא תחת השמש הוא תחת הזמן. אז למה אני משחירה? למה אני מתלכלכת באבונות? בגלל שאני תחת הזמן, וככה זה בעולם הזה. פה הגיע הזמן שאני עייפה, ובדיוק קיבלתי טלפון כשאני עייפה, אבל זה כבר זמן שאני חייבת לישון, אז לא דיברתי בסבלנות בטלפון, אז מי שצלצל אליי לא קיבל תשובה בנעימות והוא נעלב ממני, אז יש לי עבירה, כי מישהו שצלצל קיבל יחס חסר סבלנות. למה זה? כן, אנחנו תחת הזמן, ובשעות האלה אני עייפה כבר. לפעמים אנשים גם מתקשרים בשעה שהיא לא 2-4, אבל אני עייפה באחת בצהריים כבר חייבת לישון. בסדר? אז אנחנו תחת הזמן. תשובה אחת. תשובה שנייה, בני אמי ניחרו בי, סמוני נותרה את הקרמים. זאת אומרת, לא בגלל שאנחנו בעולם הזה, וזה עולם החומר, וזה עולם שתחת הזמן. אלא שיש מי שרוצה למשוך אותנו לעבירה. יש מי שמזמין את כל קציני צה"ל להשתלמויות של פרוגרס, בשביל שירגישו שזה לא מוסרי לנצח. יש בני אמי שנראים כאילו, אחי, אני הכי קרוב אליך, אנחנו מאותה הם, אבל הם בעצם ניחרו בי, הם בעצם שמו לי, נותרה את הכרמי, כרמי שלי, לא נתרתי. אני מתחילה לפעול בשביל כל מיני אידיאלים שונים ומשונים, ואת הזהות היהודית אני שוכחת, את זה לא שמרתי, לא נתרתי כרמי שלי. בסדר? אז זה ככה, תודה לך, היא לקחה אותנו לבאוש לא פסוק.
רציתי לומר משהו על השמש, שאתה מתקרבים, השמש היא האנרגיה הכי חזקה שיש בעולם.
וואו.
ולהרבה אנשים חסר ויטמין D, אם זה בכדורים, אבל מי שאלה כל יום
בשמש.
הוא בעצם מרפא את הגוף שלו.
אז גם אני שמעתי מחקר כזה שאומר, מפחדים מהשמש כי תיצור סרטן, עשויה עלולה, חס וחלילה, עלולה ליצור סרטן אור. אבל איזה איבר בגוף הכי גלוי לשמש? הפנים. איפה הכי אין סרטן אור? בפנים. אז לכן זה להפך. טוב, יש הרבה מחקרים שאומרים את ההפך, אז אם כבר, אז אמרנו עוד משהו. עוד דוגמה, לפשט שבעצם מושך ואומר, אני צריך את הנמשל. המשל אומר, אני זקוק לנמשל, כי אחרת הפשט הוא חסר. עוד דוגמה. ראי את גדיותייך על משכנות הרועים. איפה צריך לראות את הגדיים? אצל משכנות הרועים. אצל. מה זה על? ממתי אנחנו רואים גדיים על, ואנחנו נביא להם מנוף, בשביל שלנו על הגג, על הגג אין מראה. הכבשים רואות נמוך. נמוך, יש אדמה, יש מראה. מה זה המילה על? אלא בנמשל, זה ברור. גדיותייך. ויש כל מיני רואים, כל מיני תרבויות בעולם. התרבות נעלה יותר, צריך להזכיר לך את זה. התרבות שלך היא על משכנות הרואים האחרים. אז הנמשל מסדר לנו את משל חסר לנו. דוגמה אחרונה. דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. לא יפה לראות בשושנים. זה מזכיר לנו, למשל, בספר שופטים, באו המדיינים, העלו את הצום שלהם על השדות שלנו לפני זה. הרואים שלות, כן? לא נזהרו לשים זמם על העדרים שלהם. והם ראו בשדות מעובדים, לא יפה, לא יפה. צריך לקחת כמו משה, שאיך התגלה אליו השם? כשהוא היה רחוק, כשהוא היה לבד, כשהוא היה לבד. כי לקחת את הצון של יתרו, למקום של הפקר, שלא יפגעו בבן. אז פה רוצים לשבח, הרעיה רוצה לשבח את הדוד, אז היא אומרת עליו דבר של גנאי, הרואה בשושנים, להרוס שושנים, להעלות עדר על שדה של שושנים. הרי גם אם זה מה שנקרא חממה שנטעו אותה לשם מסחר כתיב ומחירה של שושנים, וזה זה, זה גזל וזה נורא. אבל גם אם זה דברים יפים של הטבע, לא מצאת משהו אחר חוץ מאשר להרוס את היופי הנדיר הזה של הטבע? אז איזה שבח זה להגיד לבחור שהוא רואה בשושנים? אלא שוב, המשל אומר, אני זקוק לנמשל. ובנמשל זה כאילו כל מה שסביבך נהדר, כל מה שסביבך הוא יפה, הוא נותן ריח טוב, כן? כל כך הרבה טבע, טבע מוזכר פה בשיר השירים. אני רוצה להביא דוגמה לטבע שגם מקבל שני פרשנויות הפוכות, ושתיהן כל כך יפות, אז נביא את שתיהן, כי באמת שיר השירים, אולי זה חווה שיש לנו בלימוד כל מקום בתנך, אבל בשיר שהוא על כל השירים, שהוא משובח מהכל, זה עוד יותר יפה לראות, כי אנחנו בסך הכל, כואב לנו סתירות, כואב לנו כך או כך, ההתנודדות בין אפשרות לאפשרות. אנחנו אוהבים הרמוניה. והנה תראו דוגמה, איך פרושים שונים כמעט הפוכים, כל כך בהרמוניה מעשירים את הפסוקים. הדודאים נתנו ריח, ועל פתחינו כל מגדים. חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך. מצודות. על פתחינו כבר יש כל מיני מגדים, מן החדש, מן הישן של אשתקד, אשר קניתים וצפנתים לתת לך. וכאילו אומרת, כשנלך שמה, נמצא קורת רוח והרחבת הלב. ואראה לך שם דך. כמו שאומרים היום יועצים זוגיים, כמה יוסיף לכם, תיקחו בייביסיטר לילדים ותצאו לטייל ביחד ותהנו מהעולם, וההנאה מהעולם תלבה את ההנאה גם זה מזה. הטבע, היופי, המראות היפים עושים עונג. כשאתה בתחושה של עונג, הוא נשפך גם על הבן זוג שעל ידך. איזה רעיון יפה. אומר המלבים, אנחנו עכשיו עוברות להפוך. הדודאים נתנו ריח. ריחם אינו מיוחד לבעליהם לבד, כי הם הפקר בשדה, ונתנו ריח לכל עובר. וגם כל מגדים הם על פתחינו. על פתחינו כל מגדים. על הפתח הפקר לכל, זה לא בתוכו. מה שבתוך הבית שלי הוא שלי, מה שאני לא צריכה אני שמה מחוץ לדלת, מי שרוצה שיבוא ויקח. על פתחינו כל מגדים. המגדים הם חדשים ובכל זאת דומים כישנים, אחר שסבנו מהם די ויותר, כל אלה אינם חשובים. בניגוד לכל זה, רק אהבתי צפנתי לך, זה אינו הפקר ואינו כדבר ישן, כי צפנתי את אהבתי רק. אני שוב קוראת את הפסוק כולו. נקרא אותו פעמיים. על פי המלבים, הכל בהרמוניה. מתוך כל היופי שמסביב, גם הזוגיות שלנו תקבל מעטפת מתאימה ומעוררת. הדודאים נתנו ריח, ועל פתחינו כל מגדים, חדשים גם ישנים. דודי, צפנתי לך. ואומר המלבי, הדודאים נתנו ריח. למי? לכולם. ועל פתחינו כל מגדים. למי? לכולם. פתחינו. חדשים גם ישנים. היום זה חדש, מחר זה יהיה ישן, כי סבנו מהם, כי זה לא. לעומת כל זה, האהבה שלנו הרבה יותר מהטבע. הרבה מנוגדת לכל הטבע, מרוב שהיא מעל כל זה. לעומת זה, דודי, צפנתי לך. רק לך, לא על פתחינו ולא ריח לכל, שריח מתפשט בטבעו, כן? אלא את מה שיש לי, דודי, צפנתי לך בדווקא לך. אני רוצה לעבור, זה בסדר לכם, נכון? אנחנו נגמור בזמן, כי זה קצת אינטנסיבי השיעור, כי שמונה פרקים. אני רוצה לעבור להפתעה. אני אגמור את השיעור היום. השיעור שהכנתי.
אוקיי,
אבל יהיה עוד שיעור. לא על שיר השירים. שבוע הבא זה עליך, ושבוע אחר, ואחרי זה זה חופש. אבל זה שוב, זה בא לעורר. זה בא לעורר ללימוד. זה לא בא להיות במקום ללמוד, לעורר. בסדר. הפתעה. עד שאני הכנתי את השיעור הזה, אני לא אומרת עד היום חשבנו, כי אני לא יודעת מה אתם יודעות ולומדות. עד שהכנתי את השיעור הזה, היה לי ברור שיש שני גיבורים לשיר השירים, הדוד והרעיה, בלשונו של רד"ק, החשוק והחשוקה, בלשון הנמשל, הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. והמלבי מדבר על שלושה גיבורים, כל מיני רומנים וסרטים שפעם היינו אולי רואים שיש שם שלישייה, הוא אוהב אותה אבל היא אוהבת אותו, והיא צריכה לבחור בין שניים שאוהבים אותה, קבלו אותה בשיר השירים. והמלבים אומר, יש לנו פה, אם נסתכל, שני דמויות של גברים. יש לנו אישה, אבל יש לנו מלך ויש לנו רועה. אל תגידו שהמלך הוא הולך למראה בשעות הפנאי. מלך ורועה זה שני הקצוות של הסקאלה הסוציונומית, לא? מלך, רועה, עבודה פשוטה. אז אי אפשר להגיד שזה אותו אחד. כמו שרשי אומר, ורוב המפורשים אומרים, דימויים. פעם אתה נראה לי חרוץ כמו רועה, פעם אתה נראה לי אצילי כמו מלך, כל פעם אתה אהובי, נראה לי באיזה אור חדש אני מגלה לך, וזה בסדר לכולם. והמלבים אומרים, יש פה מלחמה, עליה תכף נגיע לנמשל, אבל בלשון המשל, יש פה מלחמה עליה. והנה מעט דוגמאות. בטנך כערמת חיטים, כדאי לך, אומרות הבנות, בנות ירושלים, כדאי לך להיות בארמון, בארמון יש הרבה אוכל, אם תלכי אחרי הרועה, מה כבר יהיה לך? איזשהו זכר למטעמים שיש לך בארמון, כדאי לך. ועוד, מה יפו פעמייך בנעלים, את רוצה להיות יחפנית, להיות רועה, ללכת אחרי הרועה העני הזה, שאחר כך מתבלות הנעליים אז כבר הולכים יחפים בשדה? יותר יפה את בנעלים כשאת לבושה כמו בארמון, כשיש לה סדר. וקשה כשאול קנאה, זהו, אזק המוות אהבה, זה אהבה, עכשיו אני כבר מגלה לכם בברית, אזק המוות אהבה שאוהבת הרואה את הרואה. קשה כשאול קנאה, הקנאה שמקנה המלך ברואה. אומר לה המלך, אני רוצה רגע למצוא לי את זה, זה אני חושבת בפרק חץ, אני חושבת, יכול להיות, אולי בפרק חץ, תסתכלי, לא חשוב, לא חשוב. אומר לה, אלה בתמר, אוחזה בסנסיניו, כאילו קשה להגיע אלייך, קשה, את קשה להשגה, אבל אני לא אוותר. תחשבו, תמר, זה עץ שאין לו ענפים, כאילו ילד ילך לטפס, יבחר לטפס בתמר, זה הכי קשה לטפס על תמר.
זה פה.
תודה רבה. תודה. אבל אני אוחז בסנסינים, יש קצת איזה בליטות כאלה בגזע. אני לא מוותר עלייך, אומר המלך שלמה. אני אעלה, אני בכל זאת, אני לא מוותר, וזה... ואז כשהיא גם אומרת לו, שהוא אומר לה, וחיכך כיין הטוב, מפסיק המלבים באמצע הפסוק ואומר, ומעכשיו היא מדברת והיא אומרת לו, לדודי. כשהוא בא ומתאר אותה, אנחנו נקרא עכשיו בלי דילוגים. אלה בתמר, הוא חזה בסנסיניו, למה אני כל כך נחוש? כי אני כל כך מתפעל ממך. והוא מתאר אותה, כי הוא מתפעל ממנה. והיו נשדייך כאשכולות הגפן וריח הפך כתפוחים וחיכך כיין הטוב, הולך די לדודי למישרים. זה אותו פסוק, אומר המלבים. באמצע אנחנו פוסקים. אם היא הפסיקה אותו, כשהוא אומר, וחיכך כיין הטוב, היא אומרת לו, לא לך, הולך לדודי למישרים, כי הוא כולו ישר, כולו איש המעלה. כולו, אז זה לא יהיה לך. כל מה שתיארת, לדודי. בסדר? מה הנמשל אנחנו שואלים? הרי קודם אמרנו, יש לנו נמשל של רשי, של רוב המפרשים, שזה קדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. ואחר כך אמרתי לכם באופן כללי שהמלבים זה כמו כוחות הגוף לעומת כוחות הרוח. אז מה זה השלושה? אומר המלבי, יש את הנשמה האלוקית שזו הרואה. יש את הקדוש ברוך הוא שהוא נקרא הרואה כי הוא רואה צבעותיו אשר ברא. והיא בעצם הנשמה רוצה את הרואה, אבל איך נורא מפתה אותה. יש לו יכולות של מלך, הוא יכול להציע לה כל כך הרבה חומר, הוא כל כך יכול להציע לה שלמות כביכול, שלמות של החומר, רק תקני את זה ותקני את זה ויהיה לך את זה ויהיה לך את זה ונעשה עוד שיפור טכנולוגי כזה ואחר. הוא מציע לה כל כך הרבה וכל כך קשה, כי לפעמים החומר נראה כמו מלך, לא סתם מלך, המלך שלמה, איזו שלמות כזה שעולם החומר מציע, לעומת הרוחניות שנראית כמו יחפנית, נראית כמו ארטילאית, נראית כאילו פחות ניכרת בעולם הזה, כן? נראית כמו איפה רואה לעומת מלך, מי תבחר ברואה לעומת מלך? אלא הנשמה יודעת את האמת, הנשמה יודעת, והנשמה אומרת על אף כל הפיתויים שהמלך מפתה אותה, והוא שולח את הנערות לשמור עליה, זה בנות ירושלים ששומרות עליה שלא תברח, ואחרי כל זה היא ממש בוחרת ברואה. יש לנו פה סיפור של שלישייה.
אז אני לא הבנתי, אבל מי זה המלך? מי זה הרואה?
המלך זה, אני אגיד לך למה לא הבנת, כי את מבינה נהדר, אני מכירה אותך. זה קשה, אני חושבת שזה קשה, כי בעצם...
היא פרדת מה שאנחנו מכירים.
לא רק, לא רק. בעצם, מי כתב את שיר השירים? שלמה. אז שלמה לא עושה את עצמו כמשל לדבר היותר גבוה, אלא עושה את עצמו כמשל לדבר השלילי. לכן קשה להבין וצריך לחזור על הדברים האלה. פשוט מסתכל המלבים בכתוב ואומר, אני רואה שהיא בוחרת ברואה, ושלמה מנסה להחזיק אותה עם הכוחות. מידתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה, צריך פה גיבורים, צריך שומרים, צריך... כי הוא מנסה להחזיק אותה. אז הוא אומר, שלמה זה כוחות החומר, וזה שכתב את זה שלמה המלך, מה הוא היה אנוכי, הוא הלך לכתוב לעצמו שירי תהילה, זה עניין אותו. הוא כתב משהו כזה שהוא רצה לתאר את כוחות החומר שהם חזקים מאוד ומפתים מאוד, כמו מלך שיש לו סוגים שונים של פיתויים שיכול להציע, וזה שלמה. ולעומת זו הקדוש ברוך הוא הרואה, והוא אומר למה המלבים שהוא הרואה צבעותיו אשר ברא. והרואה נראה כאילו מה זה אלטרנטיבה למלך, כי נראה לנו, בסדר, כמה כפייה להברכית, כמה היא תוכל לעשות עונג יום טוב, לעומת אם היא תתחתן עם אישה איתה, כאילו, זה נראה כמו פחות. אז לכן בא הספר הזה להגיד לנו, שבאמת זה לא פחות, זה באמת יותר. כמה המלך צריך גם את השומרים סביב את התור, גם את בנות ירושלים, כמה הוא צריך דברים, ולא עוזר לו. כי בסוף הקדוש ברוך הוא החזק, הוא מנהל את העולם, והוא יצר נשמה שהיא בצלם אלוקים, היא רוצה אותו והיא תלך אחריו. אז זאת הנחמה שלנו. באמת, המילה נחמה, והיא מתאימה לסיפור הזה. ולכן היא מתאימה גם לימים האלה. אני רוצה כאילו לסכם דרך חזרה להתחלה. אומר האלשך שלוש סיבות למה דווקא שלמה כתב את שיר השירים. למה דווקא שיר השירים אשר לשלמה? אגב, הבאנו דוגמאות לכך שהפשט אומר אני רק משל ולא נמשל. הדוגמה הראשונה ששכחנו להביא, שיר השירים אשר לשלמה, כי הספרים האחרים שהוא כתב, כתוב דברי קהלת בן דוד, וכתוב משלי,
אצלי כתוב שיר השירים.
יופי, יופי.
ובהמשך זה השיר לשלמה.
יופי. וגם במשלי, נכון, הפטיראי, משלי דוד, משלי שלמה, מלך בירושלים. בקיצור, שכחתי את זה, אבל אפשר לפתוח ולראות. מדובר כמו שכתוב בתנך, אדם, שם אבא שלו, מיקום, מלך בירושלים. בסדר, גם בקהלת, גם במשלי, סליחה, אם מישהי פותחת, אני אומר שאופרה כבר מדפדפת, תקרא לנו את הפסוק בצורתו.
משלי שלמה בן דוד, מלך ישראל.
משלי שלמה בן דוד, מלך ישראל. דברי קהלת, בן דוד, מלך בירושלים. שיר השירים אשר לשלמה. אומרים חז"ל, מלך שהשלום שלו. הפשט כבר אומר לנו, הממשל פה מתבקש. בסדר? למה דווקא שלמה אומר על שף ובזה אנחנו מסיימים? כי זה גם מה שנקרא מחזיר אותנו לתקופה הזאת באיזשהו אופן, לתקופת שלושת השבועות לדעתי. משלי שלמה, גזרה חוכמתו התברך, כי הבונה הבית הראשון זה ינחמנו על גלות הזה האחרון. זאת אומרת שספר שיר השירים זה ספר נחמה, שבכל התהפוכות הקשר נשמר והקשר נשאר. גם אנחנו היום בימים שמבקשים נחמה, אז אף על פי שבשבוע הבא יש לא איתי עם עינת בעזרת השם בספר איכה שהכי קשור, אבל גם שיר השירים אם הוא ספר של נחמה, אומר האלשך, אז הספר של ימים האלה, נחמה והשתוקקות, על אף הקושי, פצעוני, מצעוני השומרים, פצעוני, לקחו את התכשיטים שלי מעליי, כל הצרות שעברנו, כן? ובכל זאת היא ממשיכה לחפש את דודה. מדהים. אז זו תשובה אחת, הבונה הבית הראשון, זה ינחמנו על גלות הזה האחרון. כי כאילו מי שמכיר את הטוב, מכיר מקרוב, מכיר את התפארה, הוא יגיד לנו עוד נגיע, עוד נחדש ימינו כקדם. אתם יודעים מה זה חדש ימינו כקדם? פעם שאלתי, למה רק כקדם אנחנו רוצים יותר? אבל שלמה ידע מה זה כקדם, ידע איזה שלמות היינו בה. אז הוא יגיד לנו, זה יכול להיות במציאות, זה קרה, אז זה עוד יקרה, זה היה, אז זה עוד יהיה. בסדר? אז מתאים של שלמה. שתיים, עוד כי בימי שלמה הייתה הלבנה במילואה, כי מאברהם היו תתוו דורות לשלמה. אלשך מזכיר את כל הדורות, מפרץ ועד שלמה. 15 ספרתי, אפשר להיעזר, אתם יודעים, גם בספר בראשית וגם בסופרות, יש שם את נשימת הדורות. תתוו דורות מאברהם. ומאז החל החיסרון. כי רחבעם בן שלמה נפגמה מלכותו ומשך הפגם, או אולי זה משך הפגם הולך וגדל עד צדקיה שהיה דור כפתת, ואז חסרנו כל. אם חסרנו את המקדש, זה אומר שחסרנו כל. לכן להיות החיסרון משלמה מאז זה מצד אחד השיא, מצד שני הוא כבר גידל את רחבעם, וגם התירוץ של למרוד במלכות בדוד היה כי שלמה הביד אותנו קשה מדי והתעייפנו. אז משלמה התחיל הפגם. רצה הקדוש ברוך הוא כי הוא ינחמנו ויורנו, כי לא זז מחבבנו וגם אנו אליו. הייתי אומרת במילים שלי את התשובה השנייה של אלשך, גם שלמה צריך נחמה. שלמה מנחם אותנו כי גם הוא צריך נחמה, כי הוא הגיע לשיא אבל לא צריך לשמור עליו, וכבר ממנו התחילה הירידה עד שחסרנו כל. וחסרנו כל זה את מה שהוא בנה עבורנו. אז שלמה מנחם אותנו ובאמת גם את עצמו. טעם שלישי, כי מאז בנה שלמה הבית, בנה בקרקע המקדש בית גניזת הארץ לימי החורבן. לכן אל הצטערו מאז, נכון הדבר שיהיה הוא שישיר שיר זה, שיורה אהבת השם לישראל, ולא, ושלא שכחנו בגלותינו וגם אנו דבקים בהשם.
זה מי אומר על זה?
על שך, שושת הסיבות.
על איזה פסוק?
על כהקדמה. כהקדמה, למה שלמה הוא זה שכתב את זה? זאת אומרת, כמו ששלמה באופן פיזי בנה מחילות לשים שם את כלי הקודש להחביא אותם כשהאויב יגבר עלינו, ככה הוא צריך גם באופן רוחני להכין אותנו לזה שיהיו בעיות בין הדוד וראיה, אבל בסוף האהבה תנצח את הכל. ונגמור במילותיו של האלשך, אמרו זל, כל השירים קודש והוא קודש קודשים, לשון רבים, כי כולל שני קדושות, שבח הקדוש ברוך הוא ושבח כנסת ישראל. אז אנחנו נפרד מהשיעור הזה, ביחולים שיהיה ניכר בעולם שבח הדוד, שבח הרעיה, ונתנחם בנחמה מלאה בקרוב.
תודה רבה.